איזה ילדה היית?
וואו, זו שאלה. שאלה מתקילה. הייתי ילדה מאוד מעניינת. הייתי ילדה מאוד, מצד אחד, מאוד 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 רגישה. עם עולם שלם של רגשות ומחשבות. הייתי בתוך בועה של עצמי. והבועה הזאת בעצם יצרה איזשהו פער שאף אחד בחוץ לא ראה אותו. בחוץ הייתי כביכול חברותית וחכמה גם והכל בסדר, אבל בפנים אצלי התפתח איזשהו תחושת מוזרות כלפי העולם, כשיש כאילו העולם מדבר על דברים רגילים כמו מורות, בגדים וכל מה שילדות מדברות, ואני איזשהו באיזשהו מקום אחוזת שרפים נמצאת לי בעולמות שלי, במילים.
מה, בדמיון יותר?
גם דמיון וגם לנתח כל מיני סיטואציות, ואז היה קורה מצב שכאילו פתאום היו קולטים שאני לא, אני לא, אני לא פה. היו שואלים אותי שאלות, ואז בעצם הייתי צריכה לחפות שבעצם לא הייתי כאן. ואז נוצר איזשהו כל הזמן מקום של להסתיר.
מה שאת לא יודעת?
את מה, להסתיר שאני לא בעניינים.
כן.
לנסות לחפות על זה באיזשהו דרך, ואז כל מיני הייתי באיזשהו מקום כזה של הסתרה, שלא ידעו מה קורה אצלי באמת, שלא ידעו שאני בעצם מרחפת. אז כל הזמן זה היה, עבדתי מאוד קשה.
מה בתפיסה בעיה עם זה שאת מרחפת? כאילו, מנסה להבין איזה חוויה זה נתן לך כילדה.
כי לא הבנתי את זה כמרחפת, הרגשתי את זה כמוזרה. כי יש איזשהו פער ביני לבין כל הילדות האחרות. אבא שלי, שהוא היה החבר הכי טוב שלי, ועדיין, הוא קרא לזה מרבה חוכמה, מרבה מחוב. זה היה בדיוק זה, כאילו מרוב שעסקתי בעולמות של חשיבה וניתוח עניינים וכל זה, זה כאב לי. זה באמת כאב לי.
ואיך זה השפיע בעצם עלייך כילדה, כאילו איזה...
זה גרם לי להרגיש באמת קצת שונה. בעצם אני החלטתי ביני לבין עצמי שאני ואבא שלי שונים. כאילו גם אבא שלי הוא כזה, בן אדם מאוד חכם ומאוד חושב ומאוד מאוד עמוק. אז לקחתי את זה למקום שאני ואבא נגד כל העולם. ובעוד שכל העולם הוא רגיל ויש לו את הכלים, הכישורים, כישורי חיים הרגילים לשרוד את העולם, אני, משהו בי שונה. משהו בי חסר אפילו, פגום. זאת הייתה המילה, פגום.
זאת הייתה התחושה שהסתובבת איתה?
כן, זאת הייתה התחושה, והיה לי פחד מאוד מאוד גדול מהחיים. אותו ילדה, זכורת עצמי, עומדת מול המרפסת ופשוט מפחדת. מה יהיה? מה יהיה? איך אני אתחתן? איך אני אשרוד?
בגלל שהיית שונה, אז כאילו לא הבנת איך את הולכת ל...
הרגשתי כאילו, נכון, ילדה חכמה וכל הדברים האלה, אבל כאילו הרגשתי שחסר לי כישורי חיים, כמו שבאמת בורא עולם יכול להביא לעולם פה עכשיו, לא יודעת, ילד נכה, בסדר? עם כיסא גלגלים והכל. אצלי הרגשתי שזה משהו, איזושהי מוגבלות, שלא יודעת אפילו להגדיר אותה, זה לא מוחית, כי אני חכמה, וזה לא נפשית, כי אני רגישה, ואני מלאה בקשת רגשות, אבל משהו, כאילו משהו אני לא יודעת, אני לא יודעת את החוקים, איך להתמודד עם העולם, ואני נראה לי עולם גדול, ואני כזאת קטנה, וחסרת יכולת, ואיך אני אעשה את זה? איך אני אשרוד את ה-80 שנה הבאות? זה היה הפחד, לצאת למסע החיים, ל-80 שנה, ואני אומרת, איך עושים את זה? ואני הייתי בשלב כזה שאני סופרת את השנים, כאילו, אוקיי, אז אני בת 19, אז אני בת 20, כמה סיימתי בתוך המסע?
כמה מהמכסה מילאת?
כן, כמה וי אני יכולה לסמן, וכמה עוד נשאר. זה היה, זה היה מקום מאוד, אפשר נוכל להגיד את זה בחיוך, אבל זה היה מקום מאוד קשה לשעות בו.
כן. טוב, אז נבין מה קרה, מה קרה מאז, מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוכה הבאה, שרי אינדיג.
תודה רבה, זה כיף.
אז שרי מגדירה את עצמך כמעצבת תודעה, מאמנת ומובילת מועדון 5 בבוקר מתעוררות על החיים, ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זו שרי?
אוקיי, אז כששואלים אותי תמיד מי זו שרי, אז בהגדרה הראשונה בא לי להגיד, באמת שרי אינדי, גרה באלעד, נשואה באושר, אמא לשישה וכל זה, ואז אני בעצם מנקה את כל הדבר הזה, ובאמת זה אומרת, שרי זה כמו כל אחד מאיתנו, באמת אור גדול, שבא לעולם, לעשות טוב, להשפיע, באמת להוריד את בורא עולם לפה, בכישורים שלי, ביכולות שלי, וזה בעצם אני הכל ואני לא כלום, כי בסופו של דבר אני לא כלום, ואני לא הסיפור. הסיפור שלי באמת זה להביא אותו לכאן דרכי.
אז אם ניקח רגע את ה... איפה שעצרנו ככה בפתיח שלנו, ואוקיי, זאת ילדה שבעצם לא מבינה איך היא שורדת את ה-80 שנים הבאות, מה השתנה? בעצם מה...
קודם אני רוצה להגיד שקראתי את זה, ואני מאוד מתחברת את זה, שערך עצמי של בן אדם הוא מורכב משני דברים. הוא מורכב מתחושת מסוגלות, ומתחושת ראוי. בן אדם שמרגיש ראוי. כן, בן אדם שמרגיש שהוא ראוי. עכשיו אני במקום של הראוי, הרגשתי מאוד ראויה. כאילו, לא הרגשתי שיש להשם איזשהו, לבורא עולם איזשהו חשבון איתי, ואני לא ראויה לחיים טובים. לא, אני מאוד ראויה. אבל מבחינת תחושת מסוגלות, הרגשתי שמשהו בי לא מסוגל. חסר לי בארגז כלים, את הידע הפרקטי הזה, איך צולחים את החיים האלה. ואחד הדברים שמאוד הפחידו אותי, מעבר באמת להתחתם ולהיות ילדים ולשרוד את הדבר הזה, באמת שזה יחזיק וזה לא יתפרק, זה היה בעצם משהו מאוד סימבולי וקטן, אבל להצליח לעשות אירוע, אירוע כמו בר מצווה או כמו חתונה, זה היה נראה לי משהו נשגב מבינתי ויכולתי.
למה?
לעשות כזה דבר, כי בגלל החוסר ערך עצמי שלי, היה לי גם עוד מקום של, שאני לא יודעת מה הטעם האישי שלי, ואני לא יודעת מה הדעה האישית שלי, ועכשיו שאתה בא לעשות אירוע, ואתה צריך בגדים, פרחים, אולם, קיינטרינג, וכל כך הרבה החלטות, ואני כל כך רגילה שאחרים החליטו בשבילי. עכשיו, אני לא יכולה לקחת בן אדם שיבוא ויחליט לי את כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר, זה אירוע שלי.
את מדברת פה על קבלת אחריות ברמה של פרטים מאוד, ברמה מאוד נמוכה, זאת אומרת, מי עד אז קבע, תגיד, מה את נלבשי ומה
זה כאילו? זהו, שהייתי רגילה, באמת, בוא נגיד, גם כשהייתי בחברה כנערה, אז הייתה לי את האפשרות להיות, להוביל. כאילו בנות באו ובאמת אהבו את הווייב שלי. אבל אני לא רציתי, אני רציתי להיות החברה של המלכת כיתה. זאת אומרת, להיות תחת מישהו ושהוא יגיד לי, איזה בגד, מה שווה, מה כדאי, מה יפה, מה ראוי. שמישהו יחליט בשבילי. זה כאילו, זה היה אזור נוחות שלי. שמישהו יגיד לי מה לעשות. בוא נגיד ש... אני יודעת שהכל מאוד מדויק, אז בורא עולם יכל להביא לי באמת, באמת במערכת ניסויים, להביא לי גבר כזה שבאמת יגיד לי הכל, אבל לא. במקרה הזה, באמת בא לי איש מקסים והכל, אבל הוא לא יבוא ויגיד לי מה לעשות. באמת יש את המקום הזה שכאילו, תחליטי, מה שאת אוהבת, מה שאת רוצה, ממש.
אז איך זה מתכתב עם הילדה שהיית, במקום הזה שבאמת שרוצה שמישהו אחר יחליט לו?
נכון, אני באמת שחשבתי על זה המון, איך בעצם אנחנו בוחרים את מה שאנחנו צריכים, את מה שאנחנו רוצים, אבל מסתבר שהיה פה צורך יותר גדול באמת לגבר מאוד מכיל, מאוד רגיש, מידות טובות וכל זה, ולשם חתרתי, ובאמת מודה לבורא עולם, קיבלתי את זה. אבל הוא לא היה במקום שיחליט לי, ואז התחלתי לחפש עוד פעם חברות ואנשים להישען עליהם, ושיגידו לי כל הזמן, מה בסדר, מה לא בסדר, מה יפה, מה לא יפה.
זאת אומרת, הגדרת את עצמך באיזושהי צורה על פי אחרים?
לא ידעתי לזהות מה הטעם שלי, לא ידעתי לזהות מה הדעה שלי, מה אני חושבת על מקרה מסוים. הייתי באמת כמו חמור נושא ספרים. זאת אומרת, אני שומעת דעה ממישהו אחד, בגלל שאין לי את הסנטר שלי ואת הדעה שלי, אני אומרת, אוקיי, הוא צודק. אני הולכת עם הדעה הזאת למישהו אחר, ואני באה, מה זאת אומרת ככה, וככה, אני באה. אומר לי, לא, אבל יש דעה אחרת, והוא אומר לי, ואז אני אומרת, רגע, נכון. ובעצם אני אומרת, איפה הזהות העצמית שלי, מה אני חושבת? ואני לא מצליחה לזהות את זה, אני לא מצליחה למצוא את זה, את החוט הזה, הפנימי.
למה אני חושבת שזה, כאילו, שייט ככה, כאילו, מנסה להבין. את יודעת ככה למצוא את ה... לחבר את הנקודות ולהבין מה יצר אותך ככזו.
שאלה מאוד מעניינת, אף פעם לא חשבתי על זה. איזשהו חוסר אמון עצמי, כי בבית קיבלתי המון תמיכה, ושרי חכמה ושרי יודעת, וכאילו נתנו לי באמת מאוד מקום של... לא יכולה להגיד שלא קיבלתי את זה בבית. איזשהו קול פנימי כזה שלא סומך על עצמי. אני לא יכולה להאשים אף אחד.
לא, לא במקום של להאשים, אבל כאילו, סתם מעניין כאילו לנסות להבין, את יודעת, אני מאמין שאנחנו בסוף, אנחנו מתעצבים על בסיס כל מיני חוויות ילדות, סביבה, כל מיני דברים, זה הדברים שבעצם מעצבים את מי שאנחנו רוב, אנחנו מגיעים לבגרות עם איזשהו סט אמונות, תפיסות, מחשבות וכולי, שהם הם לא, ברוב המקרים הם לא שלנו.
נכון.
הם לא שלנו, אנחנו סופגים את זה מהסביבה שלנו, והרבה פעמים אני יודע גם את הלכים שאני עשיתי עם עצמי, זה לוקח חתיכת מסע לעבור ורגע לפרק ולהבין, זה שלי, זה לא שלי, זה אני, זה לא אני.
מסע שלי בין 38 שנים, מסע ארוך ומייגע.
זה מסע חיים פחות או יותר, אני חושב פרק לדברים האלה, וזה מעניין לפעמים כאילו להסתכל על השורש, על המקור של בחירות שלנו, של ההחלטות שלנו, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, אני יכול להגיד שוב, אני מדבר על עצמי, אז נגיד, אני חושב שאחד הדברים שמאוד הפיינו אותי מילדות, אני התבגרתי מאוד מהר, זאת אומרת, אני חושב שכילד בן 10 כבר הייתי מאוד אחראי, הרבה יותר אחראי ממה שאולי מצפה וצריך ונדרש מילד בן 10, וזה ייצב את כל החיים שלי, להיות באחריות ולעשות דברים, כי יש פה שיקולים חיצוניים, ומאוד להתחשב במה יחשבו, יגידו, וכולי וכולי וכולי, היום אני יודע שאני יכולת לקחת לי הרבה לפרק את זה, ואני כאילו, שאלית את אמא שלי, אני פורק כל עול במובנים כאלה, כן. אבל זה, כי הבנתי שזה לא היו בחירות אמיתיות שלי.
אני חושבת שיכולה להגיד איזה שני דברים, א', כל התחושה הזאת של המוזרות והחוכמה הזאת, שעוד לא ידעתי לקרוא לחוכמה, שיותר הייתה בשבילי כמו פער כזה, אז היא כל הזמן הדגישה לי שכאילו כולם מדברות על X, Y, Z, ואני לא שם.
דיברתי על אמא שלי, כן?
יפה, כל זה אנרגיה, תענה לך, לא, כיבוד הורים, אני אחכה.
לא, לא, בסדר.
אוקיי, אז אני חושבת שהמקום הזה של השונות, השונות הזאת, שהיום אני יכולה להסתכל על זה כמשהו מאוד מאוד יפה, אז זה לא הרגשתי, זה כמשהו יפה, הרגשתי כמשהו מכוער, משהו שצריך פגום, משהו שצריך להסתיר אותו מאוד, צריך לעבוד מאוד קשה להסתיר אותו.
אז איך מסתירה?
אבל הייתי מאוד קשה להסתיר את זה.
איך מסתירה? איך
אני מסתירה? אני בעצם צריכה לעבוד פעמיים, גם לנסות להיות בקשב עם החברות ולענות לעניין, וגם להיות עם הרעש הזה שנמצא פה, שבכלל לוקח אותי למקומות אחרים. וזה גובה המון המון אנרגיה.
כן.
אני מצליחה לעשות את זה, ברוב המקרים, אבל באמת, הרבה פעמים לא. היו קוראים לי רחפנית, עפיפון. היו אומרים לי כל מיני דברים, כאילו, זה לא תצליחי, אין סיכוי, כאילו, זה לא בשביל שרי, שרי רחפנית. כן, והייתי בולעת את הצפרדע הזאת, לא בגאווה גדולה. היה עוד דרך למכר את עצמי. אני גם חושבת שלא במקום של לסגור חשבונות, כי היום אני חושבת שזה המקום שהביא אותי לאן שאני היום, אבל אחי הגדול היה, אני יודע ככה להקנית אותי כזה, ולדאוג להזכיר לי כמה אני שווה, או לא. אבל אני חושבת שזה טבעי, אני רואה את זה בין ילדים שלי והכל, אני מאוד משתדלת באמת כל הזמן להגביל את זה, שזה לא יחרוג מהמקום הנורמלי, אבל זה טבעי, אין לי טענות. אני חושבת שוב שבסופו של דבר המסע שלי כל כך מדויק וכל כך הביא אותי לאן שאני היום, ואני לא מוותרת על שום נקודה. אני אומרת כל הזמן שהחיים הם קו נקודה, זה כמו נקודות, כל נקודה מובילה אותי לנקודה הבאה. אם שתובעים אתה מדלג על חלק מהנקודות, הציור מזויף, חייב לעבור את כל הנקודות. וחלק מהעניין של הנקודות האלה זה שאתה מגיע, אני טוענת שכל מפגש, כל מאורה, הוא נקודה שאנחנו חייבים לעבור אותה, בין אם זה מאורה חד פעמי, ובין אם זה משהו מתמשך, כמו, לא יודעת, מערכת ניסוי, משהו ארוך יותר, מנקודה חד פעמית, היא תמיד תוביל אותנו לנקודה הבאה. עכשיו, מה קורה? יש הרבה אנשים, שגם אני זה קרה לי, שאנחנו מתחפרים באיזשהו נקודה, אומרים, בנקודה הזאת, זהו. הלך עליי, המשפחה שלי, דפקו אותי, עשו לי, שתו לי.
כן.
אין לי מה לעשות, זה ההורים שלי, זה הבן זוג שלי.
הגנים שלי.
כן, הגנים שלי, כל מיני. ואז אנחנו מתחפרים בנקודה, מתחפרים בנקודה, ואין מה לעשות, זה מה יש. אבל בן אדם שבאמת רוצה להתקדם, ולצייר ולסרטט את החיים שלו, ולא להתעקע בנקודה, צריך לשאול את עצמו, אוקיי, כאן אני עכשיו, פה, אני פה. מה השלב הבא? מה הצעד הבא שאני עושה? מה, איך אני רוצה לראות את הציור שלי?
אז מה, מתי את, אם דיברנו בעצם על זה שהיית במקום שאין לך דעה משל עצמך ואין לך טעם משל עצמך, מה יוצר את השינוי?
השינוי היה בדיוק לפני שנתיים, ככה ממש עכשיו לפני שנתיים, בדצמבר, לפני שנתיים שעשיתי בר מצווה לבן שלי. הבן שלי הוא הילד השני שלי, מתוך שישה, וכשהוא נולד, כבר אמרתי, זהו, הוא נולד, יהיה בר מצווה, תצטרכי להגיע לקו קצה הזה, תצטרכי, יהיה אירוע. זה כבר משם יושב לי. כמובן שהחיים מובילים אותם, מדינה שמובילים, ולא זוכרת את זה כל היום, אבל כן, זה משהו שמטריד אותי. מדי פעם שאני נזכרת בו, ואני אומרת, איך אני אצלח את זה? ואז הגיע בר מצווה, ואז אמרתי, אוקיי, יש לי שתי אופציות, או באמת לשגע את כל העולם, ולהתחיל לחפור לכולם על מה את אומרת על הפרחים, מה את אומרת על הבגד, מה את אומרת, ולשגע את עצמי, או שאני שמה את כולם בצד, ואני פשוט הולכת עם הלב שלי. הבגדים שאני אוהבת, הקייטרינג שאני רוצה, וגם אם יהיה בחירות לא נכונות, אז אני אשלם את המחיר, הכל טוב.
מדברת פה על מעבר כאילו קצת מ-0 ל-100, כאילו במובן של...
זה היה מ-0 ל-100, אבל בדיעבד. כשאני עשיתי את זה, לא תכננתי את זה ככה. לא ידעתי להגיד, גם אם יהיה פשלות, אז תדעי להתמודד. לא, מבחינתי אם יהיה פשלות זה התאבדות, כאילו אין מקום לפשלות. אבל ידעתי שכאילו אם אני אתחיל באמת לשאול, נכון שכן התייעצתי קצת עם החיות שלי וכל זה, אבל לא התחלתי לשגע חברות וכל זה, כאילו אמרתי, טוב, תעשי את זה, כאילו, וזהו, אין דרך אחרת. ובסופו של דבר היה אירוע כל כך מיוחד, לא אירוע סטנדרטי מבחינתי, באמת לא אירוע סטנדרטי, באמת היה מאוד שמח, מאוד יפה, עכשיו זה סימבולי, כולה אירוע בר מצווה, בואי, מה את מתרגשת, בר מצווה. בשבילי זה היה ניפוץ של כל האמונות המקבילות שלי, זה כאילו היה שנים שאני מפחדת מהחיים, כשאירוע זה מסמל את החיים, ואת האפשרות לבחור, ואת האפשרות להחליט לבד, ולזהות את הטעם שלי וכו'. ופתאום זה קורה, ואני עושה את זה וכמו גדולה, וזה מהמם. וזה מהמם. זה היה כאילו מבחינתי...
אז מה קורה ביום שאחרי?
וואו. אז מה שקרה, יחד עם הסיפור הזה, היה איזשהו מקרה, איזשהו פרשייה שאני לא כל כך רוצה להיכנס אליה, אבל היה משהו במגזר שלנו. איזשהו פרשייה שהתפוצצה, שהיה לי מאוד קשה לשמוע את החדשות שקרו אז, והיה איזשהו תחושה מאוד של חוסר אונים, של חוסר צדק, משהו שקורה, והרגשתי כמו סוג של חושך, סוג של... אנה אני בא, כאילו מה זה העולם הזה, מה זה הרוע הזה, מה זה החוסר צדק הזה שקיים כאן בעולם. אני לקחתי את זה אישית מאוד מאוד קשה, ואז משם הבא פתאום משפט של, אוקיי, יש פה חושך, תזכורת, יש להדליק אורות. זה השם של הפודקאסט שלי, תזכורת, יש להדליק אורות, שזה בעצם אומר, זה המצב, כרגע יש חושך. צריך להדליק אור. אני צריכה להדליק את האור. איך אני מדליקה את האור? ככה התעוררתי, זה היה יומיים אחרי הבר מצווה, יומיים אחרי הבר מצווה. ואז קמתי ככה באמת מהשינה, לא הצלחתי לרדם, הייתי כולי ככה באי, ומהבר מצווה באמת, הודעה גדולה, גם הרגשה טובה עם עצמי, גם באמת להודות לבורא עולם, הזכות. באמת ילד חמד, עשה שני סיומי מסכתות, שמחה מאוד מאוד גדולה. ואני אומרת, אותו נרדמת, בואי קומי, בוא נגיד תהילים. הרבה זמן לא אמרתי תהילים, בוא נגיד תודה לבורא עולם. וככה אומרת את התהילים, ואני מפסוק לפסוק שאני אומרת, אני אומרת, דוד המלך, הוא גאון. כל פסוק שכתוב שם, אם זה פסוק של שמחה, אני שם, אני מרגישה את זה. עוד היה, אם זה עצב, אם זה תסכול, אם זה ייאוש, אז גם אמרתי, את המקרה ההוא שמאוד נכח. ואני אומרת, וואו, איזה חיבור למילים, כאילו במקום להגיד ככה, להריץ את הספר תהילים, מפסוק לפסוק, אני ממש מרגישה יותר ויותר חיבור, אני מרגישה כמו איזה הערה, משהו מאוד מאוד עוצמתי שלא הרגשתי. אז אני אומרת, אוקיי, זה לפנות בוקר, עוד שנייה הבנות קמות, התחושה הזאת תעבור, עוד שנייה זה חולף, כאילו, זה לא יכול להחזיק. אנחנו מיד, החיים ממשיכים, ואנחנו אחרי. ואז אני אומרת, איך אני יכולה לנצור את ההערה הזאת, שתמשיך איתי, שתהיה איתי לכל יום, לא ככה חד פעמי. אז אני אומרת, אוקיי, אני הייתי רוצה ש... אני לא רואה את עצמי אומרת כל יום, ספר תהילים, אין מצב. וגם לא יום, ואפילו לא פרק, לא תמיד יש לי סבלנות. אני רוצה רק פסוק אחד ביום. פסוק אחד, כל יום, להביא פסוק, לנשום אותו, לשאוף אותו, ולהמשיך ליום שלי. פעם פסוק שמח, פעם פסוק עצוב, פעם פסוק בוטח, פעם פסוק מיואש. להרגיש את הפסוקים. עכשיו אני בן אדם מאוד מאוד של מילים. פתאום הבנתי כמה אני אוהבת מילים, כמה אני אוהבת מקורות. איזה מילים יפים, מילה יפה, מילים יפות. יש בתנך ובגמרה ובמקורות, יש מילים באמת משפטים מדהימים. ואז העליתי את זה ככה בסטורי, ואני אומרת, תזכור את השתת לקורות, פסוק אחד ביום, מגיבים לי, אומרים לי, וואו, זה יכול להיות מדהים, זה יכול להיות פה, זה יכול להיות שם. אני מעלה באמת ככה, במשך שלושה ימים, את הפסוק שלי, מכל פסוק יש לי עכשיו תורה שלמה לעבור, כי יש לי חייבת לבוא להביא אותי. אבל אז זה לא מחזיק מעמד. כי זה לא פסוק. זה מתחיל להיות כבר פוסט כאורך הגלות, ואי אפשר להחזיק מעמד עם כזה דבר, לא הקהל ולא אני. ואז אני מפסיקה, ואני כאילו חוזרת לחיים הרגילים. כשאמרת את ההגדרה שלי, באמת מעצבת הודעה, אז הייתי רוצה להגיד שאני, במקור, אני מעצבת גרפית. זה התפקיד שלי, כאילו, שם הייתי מונחת. כשבאמת הרגשתי כל השנים, שאני לא במקום הנכון. למרות שאני מאוד מצליחה, כסף טוב, ולקוחות מרוצים, ובאמת תוצאות טובות.
היית עצמאית?
כן. תוצאות טובות, כן, תוצאות טובות. ואני מרגישה שאני לא במקום הנכון. כאילו, אני יודעת שעברתי נערות לא פשוטה. חוויתי רגעים לא פשוטים עם עצמי. הרגשתי כבר אז שיש לזה סיבה, זה לא יכול להיות שזה סתם. יום אחד, אני אעזור לאחרים, אני אוכל מהמסע שלי לעזור לאחרים. כן, כבר כנערה ידעתי שאני רק צריכה להסכים לתת לזה לקרות, אבל זה לא לחינם, אין מצב שזה לחינם. אין מצב שהסבל שאני עוברת הוא לחינם. ואז אני מעצבת גרפית, ועל פניו הכל בסדר, עם אזור נוחות, יש כסף, יש הכל, אבל אני חושב שאני לא במקום הנכון. ופה קרה הפריצה עם הסיפור הזה, עם הבר מצווה והכל, הבנתי שאני, הנה, זה מתחיל, משהו מתחיל להתאבות. אז התחלתי מהפסוק אחד ביום, אבל לא החזקתי מעמד, חזרתי לעצב, החיים חזקים מהכל. ואז יום אחד, אני מתפרסמת אצלנו בקבוצת מעצבות, איזושהי הרצאה של עידו גרינברג, מיסמס. מכיר אותו?
זה מוכתב משפטים.
הוא כותב משפט אחד ביום.
כן.
אני אמרתי לעצמי, משפט אחד ביום, פסוק אחד ביום, חייבת לבוא להרצאה שלו. היה לי משהו שצריכה לוותר עליו, אמרתי, אין מצב, אני הולכת להרצאה לשמוע אותו. קודם כל, כשראיתי אותו, את כל הסיפור שלו ואת ההשראה שהוא מביא וכל זה, קודם כל ראיתי את עצמי שם. ראיתי את ההרצאה, ראיתי, אני רואה אותי עוד כמה שנים שם.
זה מעניין, אני מחבר את זה רגע למקום הזה שאמרת, שאת לא יודעת מה הטעם שלך ולא יודעת מה זה.
שם הוצתה,
כאילו פתאום, לפעמים אנחנו מגלים על עצמנו משהו, פשוט מלראות מישהו אחר.
לגמרי, לכן אני גם אומרת, למה קוראים לזה? למה קוראים לבן אדם מעורר השראה? למה לא בורא השראה? למה לא יוצר השראה? למה מעורר? מה זה מעורר? מעורר זה בעצם, יש את זה בבן אדם השני, זה כבר קיים. רק צריך להציט את זה, רק צריך להדליק את זה. וכשאתה רואה מישהו שעושה משהו ואתה אומר, גם אני יכול. גם אני יכול. אז אם הוא עושה את זה, זה ההתעוררות של ההשראה, של כאילו אתה רואה בן אדם אחר, אתה אומר, אם הוא עשה את זה, גם אני יכול. וזה מה שהרגשתי, אם הוא עושה את זה, אם הוא ככה בא ומספר בצורה חושפנית את הסיפור שלו, ואת הכאבים שלו, ואיפה שהוא נמצא היום, גם אני יכולה. ואז ניגשתי אליו ככה אחרי האירוע, ואמרתי לו, מה אתה אומר? פסוק אחד ביום, משפט אחד ביום, ומוציא הדעת שמבחינה משפטית, אני מחוסה. כאילו, כבר אני לקחתי את זה כבר רחוק. אז באמת אהבת הרעיון, אמר שזה יפה מאוד והכל. ואז היה שם משהו מדהים. בגלל שהוא מוכר מוצרים של באמת חולצות וכוסות, כל מיני מוצרים כאלה של משפטים שהוא כותב, נתנו לנו אופציה כזאת, בואו, תביאו איזשהו משפט שעולה לכם בראש, ותהיה עוד הרצאה, ועוד חצי שעה אתם מקבלים את זה על תחתית לעכבר. אני אומרת כזה לעצמי, מה את רוצה לרשום? מה בא לך? מה בא לך? שיהיה כתוב, שתראי את זה ככה, כל יום כשאת עובדת בגרפיקה, ואת צריכה שנייה סנטר כזה, מה בא לך לראות? ואז יצא לי משום מקום, נשימה נשמה. ובעצם, מה שזה אמר לי, זה היה באמת בתקופה מאוד של סטרס, מאוד, הרבה לקוחות, הרבה עבודה, הרבה לחץ. ואני אומרת לעצמי כזה, קחי שנייה נשימה, נשמה. ואז יש כזה באמת פסוק שאומר, ארפי הוא דעי כי הוא השם. לא עלייך המלאכה לסיים. זה בעצם אומר, אנחנו באמת מחויבים לעשות את ה-100% שלנו למען תוצאה. אבל אז אחרי שעשית, עשית את זה, עשית באמת את המקסימום שלך, זה המקום לזוז. זוז שנייה הצידה.
התוצאה כבר לא בחרת.
תוצאה 100% של בורא עולם, של הקדוש ברוך הוא. הוא מחליט, זה התוצאות הן שלו, וגם התוצאה היא 100% טובה ומדויקת לך. היא תמיד תהיה הכי טובה. היא תמיד תהיה הכי טובה, וזה מה שהרגשתי שאני צריכה להגיד לעצמי, בגלל הסטרס הזה והלחץ והמלא אירועים, תרגי, תרפי, כמו יש כזה פסוק, כגמול עלי אמו, להיות כמו תינוק שסומך על אמא, הוא לא לחוץ, אמא תבוא, אמא תחתל, אמא תיתן לאכול, הכל בסדר, להיות במקום הזה, בהוויה הזאת של, הכל בסדר. ולא משנה שאמא ממש בתקופה האחרונה, זה התפתח אצלי המשפט, שבא בעצם אומר, לא עלייך המלאכה לסיים, אבל עליך המלאכה להתחיל. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד,
אוקיי,
נשב ונאכל גלידה והכל יהיה בסדר. לא, אנחנו צריכים לעשות. אנחנו באנו פה לעולם, לעמול בכיף, אבל לעמול ולעשות דרך ולצאת מאזור נוחות. וזה הרבה הדיבור שלי, לצאת מאזור נוחות כמנוע לצמיחה. אז זהו, אז קרה הנשימה נשמה הזה. יצא, תחתית לעכבר, נשימה נשמה, מהמם, בא הביתה, אני מעלה את זה בסטורי, ואני אומרת, תראו, הייתי אתמול באירוע, היה כך וכך, זה המשפט שיצא לי, אני כותבת כזה בצחוק, רוצה גם? טוב, שלחתי לעולם, איזשהו, ליקום, לבורא, איזשהו, משהו מצידי, תנועה, תנועה כזאת קטנה, רוצה גם? לא עובר חצי שעה, מי שכותבת לי, אני רוצה 25 כאלה. אומרת לה, מה? לא הבנתי, כאילו, אני צחקתי. אומרת לי, לא רק שאני רוצה 25 כאלה, אני רוצה גם כוסות, היא לא מספיק לי, אני רוצה להביא את זה ליום האישה, זה היה בדיוק ככה סוף פברואר, ועוד שנייה מרץ, וכל זה יום האישה, אני רוצה 25 תחתיות לעכבר ו-25 כוסות. אני אומרת, רגע, אבל שנייה, אבל איפה? איך אני עושה את זה? מה? וגם את זה אני מעלה לסטורי. כל ספונטני, אני כל הזמן מעלה, הקהל שלי גדל יחד איתי, כאילו, ממש אני עושה את ההתפתחות האישית שלי בסטורי.
משקפת אותו בסטורי.
בסטורי, לגמרי, אני חושבת שזה אחד הדברים שאוהבים אצלי, שבאמת רואים מאוד את הדרך. אני מראה גם תוצאה, אבל התוצאה היא לא העניין. העניין, לגמרי הדרך. ואז אני מעלה את זה, ואז נשים, זה ערב פורים, אנשים כותבות לי, תוציא, אנחנו רוצות לקנות לפורים, לקנות לחמות, לחברה, לזה, לזה, לזה. ואני כאילו, אני לא נושמת, אני קודם כל מתרגשת מאוד, אני גם רואה כבר את מיסמס כזה, זה קורה. הנה, זה קורה, זה רק מתחיל. ואני מציעה, אני באמת בודקת, ולא מדי הרבה, אין זמן. אחד הדברים שאנשים צריכים לדעת, זה אם תתחיל כל מה, יותר מדי בבדיקות, ויותר מדי בחקר.
העולם אוהב מהירות.
לא, בדיוק, העולם אוהב מהירות תגובה. ממש כמו בספר, מי הזיז את הגבינה שלי. זה כל הזמן להגיב, להגיב. אוקיי, אתם רוצים? אני מדפיסה. אז אולי זה לא היה התפיסה הכי טובה? בסדר, אז נלמד. להיות כל הזמן תוך כדי תנועה. אז אני מדפיסה כמה כוסות, כתוב נשימה נשמה ותחתיות לעכבר, ואז אני מביאה גם עוד כמה משפטים. השינוי מתחיל בה, אחרי זה כל מיני דברים כאלה. נשימה זו לא משימה, נשימה זו מתנה בים של משימות, כל מיני כאלה דברים. פורים, אנשים עפים על זה, קונים, אני בעי, מאושרת וכל זה. ויש איזושהי עלייה מאוד מאוד גבוהה של אנרגיה. זה מצליח, זה מהמם. וזהו, פורים עובר, יש גם פסח באמצע. יש איזושהי צניחת אנרגיה, איזושהי חברה דואגת להגיד לי משפט כמו, זה מה שאת רוצה לעשות? במקום מוצרים? אבל אני כזה, יש לי באמת כזה בלב כזה, באמת, בואי, אני מעצבת גרפית, כאילו, אז מה, למכור מוצרים? אז נו, הבנתי שהמוצרים זה באמת רצון להגיע לאנשים, אבל אני רוצה את האנשים עצמם, אני רוצה לגעת באנשים, בסדר, אז המוצרים זה דרך, אבל זה לא זה. איך הבנתי את זה? כי קודם כל באמת עשיתי איזשהו, היה איזשהו אירוע בבנייני האומה, והזמינו אותי לתת מוצרים לעסקים. אז גם שיבקתי שם איזשהו משהו, במקום לתת מוצר מדף, במקום לתת כוס עם לוגו, הנה, כוס עם לוגו, בוא ניקח את הכוס, ניתן איזשהו משפט שקשור לעסק שלך, אבל גם קשור איכשהו להתפתחות, ואז זה הופך להיות מוצר נושם. אני חושבת שיש פה אגב אפשרות לפיתוח מעולה. אפשר לפתח את זה, אם יהיה להיות קצת זמן ביממה, למרות שאני קרה ב-5 בבוקר. אבל עדיין הבנתי שזה לא זה. איך הבנתי שזה לא זה? באמת היה איזשהו כנס של מעצבות גרפיות, שביקשו ממני לעצב כרזה בנושא של עוצמה נשית יהודית, איפה זה מגיע ביהדות. ושם עשיתי באמת כרזה שהיא באמת זכתה מקום ראשון, הייתה באמת מה שסברתי לך על הנקודות, שבעצם מנקודה לנקודה אנחנו מגיעים לסיפור חיינו, אז בעצם לקחתי דמות של אישה, ונקודה הראשונה הייתה אחד, זה חווה, אם כל חי, ואז מקמתי את כל הנשים ביהדות, שרה, רבקה, רחל ולאה, בנות צלופחד, חנה, כל הנשים העוצמתיות ביהדות, לפי מספר שנות, לפי השנה שהם נולדו, בקירוב, כאילו עשיתי חקר, אבל יש דברים שאני לא יכולה לדעת. באתי להגיד בעצם שתמונים בנו הכוחות של האימהות. עכשיו, הנקודה האחרונה זה היה לפני שנתיים, שנת תפשין פי ב', שהיא בעצם אומרת, פה בנקודה הזאת, זה אני, את וכולנו, פה אנחנו נמצאות. עכשיו, היצירה פתוחה, לא סיימתי את הציור, זה פתוח, זה כאילו מסיים בסנטר, יש את ההמשך. כי היצירה פתוחה, את תחליטי, לאן זה הולך. היצירה שלך, את מקבלת את הכוחות מהאימהות, מהמסע, על אם הדרך. אגב, כל היצירה הזאת נולדה אחרי צהריים, שהבת שלי ביקשה שאני אתפיס לדף של פועדוב. כתבתי פועדוב, יצא פועדוב בקו נקודה. זה השראה, כל דבר אפשר לקחת השראה, משם נוצרה היצירה הזאת. ואז כשזה באמת, סיפרתי לסיפור מה זה היצירה הזאת, וגם את המקום הזה שתמיד אנחנו יכולים להתקדם ולבחור, לקחת אחריות, הבנתי שבעצם זה לא הכוסות וזה לא המוצרים, אני רוצה לגעת באנשים, אני רוצה, עברתי מסע, אני רוצה לגעת באנשים. ואז החלטתי שאני לומדת אימון, ותוך כדי לימוד האימון פרסמתי שאני עושה מועדון 5 בבוקר לעצמי, כהתפתחות אישית, אז גם עוקבות כתבו לי, בואי אני רוצה לעשות את זה גם, תפתחי לנו קבוצה. כאילו אחת אמרה, בואי אני גם רוצה, אז אמרתי אוקיי, אז פרסמתי גם את זה, אז עוד שתיים הצטרפו ועוד אחת, אמרתי מהמם, חמש בנות, חמסה עלינו, חמש בבוקר, יאללה, הולכים על זה, מפה לשם, תוך יומיים, שלושה, אני לא זוכרת, 99 בנות היו בקבוצה. ואז הבנתי שיש כאן, יש כאן מוצר, יש כאן, יש כאן צורך. וזה באמת המקום הזה שאני באה ואומרת, אל תשאל, אנשים רוצים, מה הייעוד שלי, מה השליחות שלי? אל תשאל מה השליחות שלי, תשאל, מה העולם צריך ממני? מה רוצים ממני? מה אני יכול לתת לעולם? מה העולם מבקש? וזה מה שקרה במועדון 5 בבוקר. העולם ביקש מועדון 5 בבוקר. אז הבאתי מועדון 5 בבוקר. אז בשלב מסוים לא קיבלתי יותר בנות, הבנתי שאני צריכה להבין בדיוק מה זה הדבר הזה, זה סוג של פיילוט. ולמדתי עם הבנות, מה זה רובין שרמה אומר, קודם כל כשאתה עושה הרגל, אף פעם אל תעשה אותו לבד. והוא גם אומר, המורה לומד הכי הרבה.
אני מאוד מאמין בזה.
ואני לומדת הכי הרבה.
אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שלאורך השנים כשרציתי באמת להעמיק במשהו,
ללמד.
ככל שאנחנו לימדתי אותו יותר, כך יותר הבנתי לו.
גם כי אתה לומד את החומר יותר טוב, וגם כי התלמידים הם מהירים בך נקודות שבכלל לא חשבת עליהם.
לגמרי, לגמרי. מאוד 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 מאמין בזה. וגם לעניין הזה שלא לעשות לבד, אני יודעת, אני חזרת אותי, אני חושב, ל-2009, אישה, משהו כזה, אני מדבר עם חבר, ושרמה עוד לא הוציא את הספר שלו, עד שלה חמש בבוקר, שלו מאוד רב בבוקר, אבל את יודעת, זה קונספט שהוא קיים בעולמות ההתפתחות הרבה מאוד שנים, שאנשים מצליחים להסיק ממוקדם וכל זה, והחלטנו ביחד שאנחנו רוצים להתחיל באמת לקום ב-5 בבוקר, ו...
חזקתי מעמד?
אז התחלנו מיום בשבוע. התחלנו מיום, בואו נתחיל יום שבוע, כל יום ראשון.
הנה למדתי משהו.
יום ראשון בבוקר, תמיד הייתה לנו, היה לנו דייט ב-5 בבוקר, אני הייתי גר בדרום, הוא היה גר בצפון, עוד לא היה זום, היה סקייפ. תמיד חמש...
אני כבר אעשה מזה מוצר.
חמש בבוקר, היינו, ההתחייבות הייתה שאנחנו עולים בסקייפ אחד מול השני לשיחה. וככה היה, והתחיל. ואז אחרי כמה חודשים שעשינו, אמרנו, טוב, בוא נוסיף עוד יום או יומיים בשבוע, שאנחנו קמים עצמאית לזה. ובאמת, וזה, ככה הגענו באמת ששבוע שלם קמים בחמש בבוקר, ועשיתי את זה כמה שנים, כמה שנים זה היה לי מאוד מאוד טוב.
מה זה נתן לך?
באותה תקופה זה, כל היום מתחיל אחרת בעיניי, כל היום מתחיל אחרת, זה היו השעות הכי פרודוקטיביות שלי. והייתי עושה כל מיני, הייתי גם עושה מדיטציות, והייתי יוצא לרוץ לפעמים, לפעמים סתם הייתי יושב ועובד על משהו, כאילו, זה השעות הכי נקי, שלפני שהטלפונים והילדים והכל מתעורר.
וכל הסך הודעת.
בדיוק, כל הדבר הזה. ובאיזשהו שלב זהו, זה נגמר לי, כאילו, וזה...
מתגעגע על זה?
לא. לא, לא... שוב, אני חושב שזה עניין של, לפחות אצלי, זה תקופות.
לגמרי.
אני חושב שיש אנשים
ש... זה המשפט
הבא שלי. שזה עניין של תקופות, וגם זה עניין של אנשים, יש אנשים שהם לא אנשי בוקר.
נכון.
אני די איש של בוקר. כאילו, אני בערב לא, כבר לא בפוקוס בזה, אבל בוקר אני מאוד חד. ויש אנשים שזה הפוך אצלם, אז כאילו, תארי לך מישהו שזה הפוך אצלו, תכריכי אותו עכשיו לקום ב-5 בבוקר, גמרת לו על החיים.
אני חושב לך שאני, קודם כל, מה זה לא משווקת את המוצר הזה? זאת אומרת, מגיעים אליי, מי שכתבה לי שבוע שעבר, בדיוק עשיתי, הוצאתי מחזור 6, כבר 500 נשים, ומי שכתבה לי, אבל אני לא בא לי לקום מוקדם, אני רוצה לישון. אמרתי לה, אז מעולה, אז תשני. מי מפריע לך? הכל טוב. אני גם באה, קודם כל אני באה ואומרת שזה לא מתאים לכולם, לגמרי לא מתאים לכולם, וגם למי שזה כן מתאים, זה לא מתאים תמיד.
נכון.
תקופות בחיים, תקופות גם בחיים. עכשיו, פעם שיווקתי את זה ואמרתי, ואני צריכה לשנות את זה באתר הזאת שבנתה לי את האתר, היא בחופשת לידה, ואני חייבת לשנות את זה למחזור הבא, כי כתוב אצלי באתר משהו לא נכון. למדתי את זה עכשיו. כתבתי, הפעם השינוי הוא חלק ממך, משהו כזה, כאילו, הפעם זה קורה לך. זהו, אני מלמדת אותך לעשות את השינוי. לא נכון. הנה, 500 בנות, וחלק מהאנשים, זה לא חלק מהם. מה הבנתי מהדבר הזה? שהמטרה היא לא באמת להטמיע את השינוי לכל החיים, ממש לא. המטרה היא תקחי את הימים האלה, כשאת יכולה, כשאת מצליחה, ותנצלי מהם את המקסימום, כן. כי מה שתקחי מההתפתחות האישית שתעשי, תחשוב שזה בעצם 40 שעות התפתחות אישית בחודש, תחשוב, 20 ימי עבודה, אני לא עושה את זה בשישי שבת, 20 ימי עבודה, כפול שעתיים, זה 40 שעות התפתחות, מי כן. נותן את זה, באיזה תהליך יש לך 40 שעות התפתחות? אז מה שאתה עושה שם, גם בסופו של דבר, אחרי חצי שנה הפסקת, יש אצל נשים שכבר שנה וחצי נמצאת את זה. אבל גם אם יום אחד הם יפסיקו, הכל בסדר. נשים אומרות לי, מה שלקחתי איתי מהתהליך הזה, גם אם זה רק חודש אחד, אם זה ההסתכלות, ההודעה, המקום הזה למלא את עצמי, להבין מה אני רוצה בכלל, מה השינוי שאני רוצה, מה חסר לי, מה...
אני חושב שבאופק כללי, כל זמן שאתה משקיע בעצמך, זה זמן מבורך, אתה יודע, זה אולי השקעה הכי טובה.
נכון, אבל עכשיו המטרה אצלי היא כבר לא להטמיע לך את השינוי, לא? תעשי את זה כל מה שאת יכולה ותנצלי את המקסימום.
זה פותח בעיניי שיחה אולי קצת יותר רחבה בכלל על כל ה... בכלל על עולם ההתפתחות האישית, שיש המון מתודות, המון כלים, המון שיטות, המון אמיתות כאלה ואחרות. ואני חושב שעכשיו, אגב, פעם אני מאוד האמנתי שיש איזושהי דרך מסוימת, יש דברים שעובדים.
יש לי רק אמת אחת, אם אתה רוצה, אז אני אשמיע לך אותה.
כן. אז אני היום מבין שזה בולשיט. יש מלא דברים, ויש מלא דברים נכונים, ומה שיכול לעבוד ולהתאים לך, נגיד סתם, אם אני חושב על עצמי היום מהדוח מהי פה בוקר, אני לא חושב שזה היה עובד לי היום בנקודה שאני בחיים שלי.
תקופות.
כן, תקופות. וכך לגבי מלא דברים אחרים. אני חושב שהדבר הזה רגע צריך להיות יותר, באמת לבוא במקום מאוד מפוקח לגבי זה של...
אוקיי. לבוא בענווה.
כן, כן.
לבוא בענווה. לא אנשים ממציאים שיטות ואומרים זהו, פיצחתי את זה.
לא, לא, זה בולשיט. אף אחד לא פיצח שום דבר.
הם לא מספרים את הרגעים האלה שהם
שיטות נקרשים,
וכאילו זה לא עובד להם בעצמם.
ברור, זה לא מצטלם טוב באינסטגרם.
אתה יודע מה האמת האמיתית.
נו.
זה לשמוע. כתוב בתפילת מנחה בשבת. אמרתי לך, בן אדם של מילים ובן אדם מאוד של פסוקים. מאוד מאוד אוהב את מילים מהמקורות. ויש בתפילה של מנחה בשבת שכתוב, יכירו בניך וידעו. קודם כל תראה איזה פתח יפה. יכירו בניך וידעו. כי מאיתך היא מנוחתם.
כי מאיתך?
כי מאיתך היא מנוחתם. מה קורה? מגיעים כל המנטורים. מביאים לך איזשהו תזה שהם בנו לפרטי פרטים. זהו, פיצחנו את זה, אנחנו על זה, זה מה שיעבוד לך. אנשים באים רוכשים קורס ב30,000 שקל. לא עובד להם. לא עובד להם. עשו קורס שנה, אורות, מדהים, באים הביתה, לא עובד. זה קרה לי. שילמתי עשרות אלפי שקלים הלימודים. לא עבד לי. ואז אני באה ואומר, מה נדפק איתך? למה לכל החברות שלך זה עובד? למה הם כולם אומרות שהשיטה אין, פיצחה אותם והם זהו. ואת לא. כי מאיתך עם מנוחתם. אנחנו צריכים לעשות השתדלות. אנחנו צריכים לעשות דרך, אנחנו צריכים ללמוד. זה חלק מהמסע שלנו. אי אפשר לא לעשות. אבל המנוחה בסופו של דבר, ממנו. הוא מחליט. ואם בסופו של דבר, ככה אני רואה את זה. זכותך שלא, איש באמונתו יחיה. אני רואה את זה, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ללמוד, להבין איך אנחנו יכולים יותר להיות במנוחה, ולהשתלם בדבר הזה. בסופו של דבר, יש רגעים שעם כל הכלים, ועם כל היופי, ועם כל הפסוקים, ועם כל הדברים, לא מרגישה טוב. היום לא מרגישה טוב. ויש לי את כל הכלים. לא, לא עובד.
אני חושב ששוב, יש דברים שונים שעובדים לאנשים שונים בזמנים שונים. פשוט מאוד, וזה... ואני באמת לא חושב שיש פה איזושהי אמת או נוסחה או דרך או שיטה אחת. יש הרבה דברים.
אני אגיד שלי, אותי בכל אופן זה מרגיע שאני לא לוקחת אחריות למה אני לא מצליחה, למה זה לא עובד לי. כי כמו שבורא עולם יכול עכשיו להנחית פה עץ, או לא יודעת, שמישהו עובר איזשהו מקרה מסוג פיזי, אז כרגע נפשית הוא החליט שזה מה שנכון לי להתפתחות שלי. זה איזשהו נקודה של שבר. זה בסדר. זה לא אני. זהו. ואז כשזה הוא, אתה זד הצידה, אתה אומר בסדר, אוקיי, אז כרגע זה מה שאני צריך לעבור, זה גם לזה יש תכלית. ואז אתה רגוע, אתה לא בסטרס על למה לא מרגיש טוב, למה לא מרגיש טוב. לי בכל אופן זה עובד, זה עוזר, אז אם זה יעזור לאחד המאזינים כבר עשיתי את שלי.
אז בואי נחזור רגע ככה לקו שהתחלנו, אז בעצם אמרת שהתחלת ללמוד אימון.
התחלתי ללמוד אימון.
ואז בעצם את עושה את ההסבה הזאת עם מעצבת גרפית למאמנת.
בדיוק, ואז מה שקורה, בגלל שיש לי קהילה מאוד גדולה ואוהדת וכל זה, אני ממלאה קליניקה ברגע. קליניקה מתמלאת, אין אוויר. באמת, ככה מ-9 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, אימונים. ואז חוויתי את הקפה של החיים. דווקא אז, כשאני כבר כאילו הקשמתי את החלום, הרי הייתי גרפיקאית. הנה, עשיתי את זה, הקשמתי את החלום, ואני כאילו, עכשיו אני מורה להיות מרוצה ולהיות בעננים. וסתם, קודם כל, אני אגיד עוד במראה מוסגר, כשאתה לא פותר איזשהו אישו עם עצמך, זה לא יעזור לאן תברח, תעבור דירה ותחליף מערכת.
זה לא עוזר, לא.
לא יעזור כלום. כי אני בגרפיקה, כמה שהייתי טובה, היה לי איזושהי מחשבה שאני לא מספיק טובה. לא מספיק. קודם כל, כל מנתיל מדיעות וכל זה, אבל גם משהו ביב, האמונה הפנימית לא מספיק טובה. וידעתי, אמרתי לי, סארי, אתה עברי לתחום של באמת של המנטורינג ומאמנת אישית, וגם שם, תקחי את זה איתך. זה לא עזר שידעתי את זה. כל מה שאתה לא עושה עבודה, זה לא יעזור. ידעתי את זה ולקחתי את זה. וגם כמאמנת, הרגשתי שאני לא מספיק טובה. זה סתם במאמר מוסגר. היום אני מרגישה מצוין. ואז קרה שאני מאמנת ומאמנת ומאמנת, והשיטת לימון שאני מאמנת היא מדהימה, אבל היא גם מלווה המון, שאני מאמינה בזה, גם בשהייה בכאב, זאת אומרת, לא רק עתיד, תוצאות, איך אני רוצה להשיג את זה, אלא אם לא השחקת את זה עכשיו, מסתבר שהיה משהו, איזשהו כאב שצריך לשעות בו. ואני שואה עם אנשים בכאב, ובאמת אני עוזרת להם, באמת אני מקבלת פידבקים טובים וכל זה, אבל אני לא טוב לי. לא טוב לי. גאה הביתה ב-4. אני עובדת בקליניקה ליד הבית. גאה, הילדים חוזרים, ואני גמורה. אני מרוקנת. לא טוב לי, לא טוב לי. ואני לא שמחה, ואני עצובה, ואני אומרת, אבל... אז מה את עושה עכשיו? מה תעשי? מה, תגידי שאת זהו, שאת לא מאמנת?
כן.
זה היה נקודת משבר ממש ממש, עברתי שנה מאוד מאוד קשה, זה היה אחד מהנקודות הקשות, אחד מהם, וזה היה נקודה מאוד מאוד קשה, של הגעת לחלום, לא תחזרי עכשיו לגרפיקה, גם העולם כבר ממצב אותך באיזשהו מקום מסוים, ואני אומרת לעצמי, מה השלב הבא? מה עכשיו את רוצה לעשות? זה השנה של התבשלות עצמית,
ומה קורה שם בשנה?
אז קודם כל, אני ניסיתי תהליכים מסוימים, באמת לסיים, ככה לזרז אותם, לא לקבל תהליכים חדשים, למרות שברשימת המתנה אני יכולה לקבל למלא בחזרת הקליניקה באמת בשנייה, להבין שהבנתי, קח לי זמן להבין את זה, כי זה היה שבר מאוד מאוד גדול, אבל אז הבנתי שנכון שחשבתי שזה הייעוד שלי ושזה התפקיד שלי, אבל לא, בורא עולם תכנן לי משהו הרבה יותר, אולי אפילו יותר גדול. אני באנרגיות שלי ובווייב שלי וביכולת ידע ובקישורים שלי, בוא נגדיר את זה ככה, בקישורים שקיבלתי, במתנות שקיבלתי, צריכה ויכולה להשפיע הרבה יותר. זאת אומרת, במקום באמת לקחת שעה ולמקד אותה בבן אדם אחד, אני יכולה להשפיע הרבה יותר. אבל זו תובנה שלקח לי הרבה זמן להבין אותה. בהתחלה הייתי באיזשהו חושך מאוד מאוד גדול, באיזשהו בלבול, שלא ידעתי מה לעשות אותו. אבל זה קרה, נתקלתי באיזשהו משל, שעזר לי מאוד באותה תקופה, והוא גם עוזר לי היום. יש לי פה את הטבעת שלי, מציאת השנייה, שבעצם חסר לה אבן, אתם יראו את זה במצלמה, וחסר לה אבן כאן וכאן. בשני החלקים, לא משנה, עכשיו חסר עוד שניים.
נקרא בשעון שעה 12:06.
בדיוק, בדיוק. ואני באתי לתקן עכשיו אחרי המלחמה, לתקן את הטבעת הזאת, וסגרו לי את החנות ככה מול הפרצות, אמרו לי, הגעת בדקה 90, אני תמיד מגיעה בדקה 90, עוד איזושהי עבודה שאני צריכה לעשות עם עצמי, ואז אמרתי, לא, אני לא מתקנת את הטבעת, אני משאירה אותה ככה, משהו סמלי לעצמי, והסיפור עם הטבעת הוא לא מתחיל בי, הוא מתחיל באמת בשלמה המלך, שהייתה לו טבעת, כל פעם כשהוא היה מסתכל על הטבעת, כל פעם כשהוא היה מאוד עצוב, הוא היה מסתכל על הטבעת, הוא היה קצת פחות עצוב, וגם כשהוא היה מאוד מאוד שמח, ביי, היה מסתכל על הטבעת, נהיה קצת פחות שמח. עכשיו, לפני שנשאל מה היה רשום בטבעת, אנסה להבין מה עבד לו שם. למה שינסה להיות פחות שמח? מה יהיה עצוב? אני מבינה, גם אני רוצה להיות פחות עצובה, כולנו רוצים להיות פחות עצובים. אבל אדם שמח, תעוף על החיים, למה להיות פחות שמח? למה לבאס? למה להוריד? קודם כל מה שהיה כתוב על הטבעת, זה גם זה יעבור. גם זה יעבור, זה בעצם אומר, נכון, אתה עובר עכשיו יש תקופה קשה, הנה, עברתי כבר שנה האחרונה, תקופה קשה, מאוד קשה, אבל זה יעבור, סרי, זה יעבור. זה לעולם לא יכול להישאר, איך אתה אומר? הדבר היחיד הקבוע הוא השינוי. זאת אומרת, גם המצב השפל הזה, הנמוך הזה, הוא יעבור, זה must. זה חוק טבע, חייב לעבור.
תראה, זה אחד הדברים שמאוד, כשחליתי בסרטן לפני 5 שנים, זה ממש משפט שהחזיק אותי, שהסבל הוא סופי, זה לא משהו שימשך לנצח.
שהסבל הוא?
סופי.
הוא סופי?
סופי, יש לו סוף.
אה, הוא סופי, הוא זמני.
זמני.
נשמע כאילו אתה אומר נצחי, לכן לא...
לא, לא,
לא.
סבל
הוא זמני.
כן, הוא מתי שזה...
יש לו סוף.
זה גל, אתה עובר אותו.
יש לו התחלה ויש לו סוף.
בדיוק, בדיוק, זה גל.
זה גל.
ו... אני חושב, זה משהו שמאוד כאילו עזר לי להתמודד באמת עם סיטואציה.
כשאתה יודע שזה זמני, זה מרגע את המפלס הלחץ.
כי הרבה פעמים אנחנו מיד משליחים ובונים בראש... את הסנריו שזה כאילו עכשיו
סוף העולם,
שזה כל עד סוף החיים,
ככה זה היה נראה לי שנה שעברה, זה היה נראה לי עשי סוף העולם שמאלה, אין לאן לפנות, אין, זה עשי, זה באמת היה נראה לי עשי הסבל. וגם זה הצטרף לעוד דברים, זה לא רק העניין של האימון, האימון היה משהו בתוך הדבר הזה. אז אוקיי, אז הבנו שכשאנחנו עצובים אנחנו יודעים שגם זה יעבור, אז זה מנחם אותנו. מה קורה כשאנחנו שמחים? למה זה טוב? כי כשבן אדם ועובר עליו איזשהו גל מאוד טוב. נדל, עכשיו הוא מנסיעה הצלחה, הוא עף על עצמו, והכל עובד לו, לייקים, זה, הכל מתקתק, הכל. אדם ברגע יכול לאבד את זה.
כן.
בסדר, אני פיצחתי את זה, אני יש לי הכל, אני, הכל שלי. ואז הוא יכול להתרסק.
נכון.
כל כאילו, האנשים האלה שבאמת עושים את המיליונים האלה בבת אחת, או את ההצלחה מאוד מאוד זמנית, מאוד רגעית.
זה בעצם אולי לחנך אותנו באיזשהו מקום להיות ב-non-attachment, ולא לא להיות, לא להיות קשורים, לא לקשורים או מזדהים עם התוצאה, או עם הדבר הכי ציוני בדיוק.
זאת אומרת, אני אומרת, יש לך הצלחה? מאמין. אין עכשיו איזשהו כנס נשים באמת מדהים שהרמתי לבד, באמת אושיות רשת מכל המגזרים, משהו כזה, לכבוד, לכבוד. בגלל המאורה של השביעי לאוקטובר, באמת כזה, שהוא רציתי לרכז את כל הנשים מכל הארץ והעולם. גם יש לי פסוק יפה, הוא מלא הארץ דעה, כמה הם להם יחסים, דעה של אחדות, של רוגע, משהו של להוריד את המפלס הלחץ, זה השליחות שלי, להוריד, תתעוררו, הכל בסדר. אז היה לי כזה שהוא כנס שרציתי להרים, ואמרתי באמת בסטורי, אפרופו הראיתי דרך, אמרתי הנה, עכשיו אני עושה איזשהו דרך, אני מקבלת גם על לא, וזה בסדר, אני לא הסיפור, מסר שלם, אבל אמרתי, תראו, הולך להיות מדהים, באמת, אני יודעת שהולך להיות מדהים, אני אקבל מלא לייקים, ומלא אהבה, מלא ליטוף לאגו, מהממת, וכל זה מעורר את השראה, וכל הדבר הזה, אבל זה יעבור, עוד יומיים, כולם חוזרים לחיים שלהם, אף אחד לא זוכר אותי, ואז מה? ואז מה? ואז אני אתרסק? לכאורה זה מה שאמור להיות, או שתי אפשרויות, או להתרסק, או להצטרך, להוכיח את ההצלחה הבאה. ישר, חיציתי הצלחה, אז רגע, אז...
כן, מול עצמך בעצם.
מול עצמך וגם מול העולם. אלו, לא נעלמתי מהמפה, אני פה, הנה, יש לי כבר... האמת שהיה לי כבר רעיון אדיר לכנס הבא, ואמרתי לו, לא, עכשיו אני רוצה להתרכז בבית, להיות עם הילדים, להיות יותר נוכחת, לא צריכה להוכיח לאף אחד כלום. אבל זה אחרי הרבה עבודה שעשיתי עם עצמי, זה לא בא כך. אז אמרתי, תראו, הנה, עכשיו הולך להיות לי ימים מדהימים. תהני, תנצלי את המומנט, אופי, תהני, אבל תזכרי. שזה יעבור, לא להיצמד לתוצאה, לא להיצמד לאי הגבוה הזה, וגם לא להיות בגאווה, זה לא שלי בכלל. בסדר, חוויה, בורא עולם תן לי התנסות מדהימה, תהני, תחווי, תרגישי, תתרגשי, אבל שנייה, זה יעבור, פרופורציה. ואז אתה בענווה, אתה נותן לזה להיות.
גם פחות מטולטלים מכל מה שקורה או לא קורה.
בדיוק, אין טלטלה.
כן,
לגמרי. לגמרי, זה המקום הזה שכשאתה מבין את זה, אז טלטלות פחות מערערות אותך, גם בין אם זה הצלחה ובין אם זה כישלון, אתה פחות מעורער. זה המסר שמאוד מאוד חשוב לי להעביר, וזה הטבעת מאוד עוזרת. אז למה לתקן את הטבעת? היא אומנם שבורה, אבל הדבר הכי שלם שיש, אני קצת עצובה, אני מסתכלת על הטבעת, אני קצת מדי שמחה, תרגי, תנחתי, שתיים שלוש, אני אומרת, שתיים שלוש, לנחות, כזה. אז זה המסר שלי. אז היה, יש את המועדון חמש בבוקר, הצטרפו המון נשים, אז האימון אישי, על מה שאמרתי, התחלתי, הבנתי שאני רוצה להגיע להרבה יותר, למשהו הרבה, הרבה יותר גדול. זה רק היה כשהייתי בהקשבה לעצמי. כי אם הייתי בהקשבה לעצמי, הייתי עדיין עד היום מומללה באימונים. עושה כסף מעולה. יכולתי לעשות הרבה כסף. אבל בפנים הייתי ריקה. אז אני כל מה אומרת, אנשים עובדים כל כך קשה על הכסף. בשביל שיהיה להם רגעים. של אושר. אז אני עושה פחות כסף היום. אני אומר דוגר, אני עושה פחות כסף. אבל אני מאושרת מלהעלות סטורי ולכתוב. תקשיבו, תראו את העלה המדהים הזה. תראו איזה מסר. תראו איזה זה. זה ממלא אותי. אז כאילו ההבנה של החיים שלי קצת השתנתה.
ידי, בהתחלה אמרת שהיית מאוד מושפעת בעצם מדעות של אחרים ומה יגידו וחושבים וכל הדבר הזה. והיום איך אתם נגידים מול ביקורת ודברים כאלה?
היום אני מבקשת ביקורת. עשיתי סקר לפני שבוע וכתבתי להם, אל תכתבו לי מחמאות. אל תכתבו לי מחמאות. אני באמת, אני כבר לא שם.
אז מה כתבו?
אז כתבו מלא מחמאות. וכתבו קצת ביקורת. עכשיו, ביקורת אני רואה אותה כבקרה. קודם כל, גם בביקורת אני מסננת. יש דברים שלא. לא בסדר, גם אם מישהו חושב, הכל טוב. ויש ביקורת שאני רוצה אותה, שהיא תבנה אותי, שהיא תשפר אותי, אני באתי פה לעבוד. לא באתי לשחק. באתי לעבוד. ואם יש משהו שאני יכולה לשפר, אני אשפר. הביקורת היא יכולה להיות מראה, שהיא תהיה בשבילי דרך, שאני לא רואה, אני בתוך האגו של עצמי, בתוך הדמות של עצמי, בסרט שאני חיה, אני לא רואה את הדברים איך שאחרים רואים. ואם אני רוצה לשפר את המוצר, אם אני רוצה את ערך, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, רק מישהו בחוץ יכול להגיד לי. אז אני אומרת על זה תודה, באמת אומרת על זה תודה. ביקורת זה מעולה. עכשיו, ברגע שאני לא הסיפור, אני לא הסיפור, אני באתי לעשות איזשהו שליחות, אני באתי, באמת יש לי ידע, יש לי איזשהם כישורים, כמו שיש לכל בן אדם, כל אחד מהכישורים שלו, אני באתי לספר אותו, זה כמו לחשוב, בורא עולם נמצא למעלה, ואני כמו עם חוט מושכת אותו לפה למטה, דרכי, וכל אחד עושה את זה, יכול לעשות את זה. אז כשאני מקבלת ביקורת, אז אני לא מתייח, אני לא מתייחסת על זה כאליי, אני מתייחסת איך אפשר לשפר את, ה, את, ה, את, ה, את מה שאני עושה. זה לא יכול להוריד אותי.
כן.
אז זה, זה מה שעזר לי.
תגיד, יש עוד, יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי?
כן, הייתי רוצה לדבר על המקום הזה של יציאה מאזור נוחות, שאני מאמינה בזה שזה מנוע לצמיחה והתפתחות אישית, כי בעצם אנחנו לא יכולים לשבת כל היום ולאכול גלידה ו... ולצמוח. אנשים רוצים פריצה דרך, רוצים לגדול.
יש בזה צמיחה, פיזית, אבל...
בדיוק. הגדילה קורית רק כשאנחנו יוצאים מאזור נוחות. מה הכוונה? אפילו בואו נסתכל עליי, שני, יש בו יצר, יש קווי מיתר. בסדר, הנה, יד, ואנחנו עוברים קווי מיתר שלי. כל זמן שאני נשארת באזור הנוח שלי, הקווי מיתר נשארים אותו דבר. בשביל ששרי תוכל לגדול, אני חייבת מבפנים לדחוף. לדחוף אותי. את הקווי מיתר שלי.
אז איזה מקומות את חושבת שהכי יצאת בהם מאזור הנוחות שלך?
קודם כל התחלתי עם הדבר הקלישאתי שכולם מדברים עליו היום, והוא כביכול טרנד, אבל הוא מבחינתי עוצמתי ביותר כשמבינים את המשמעות שלו, שזה המקלחות הקרות. כשבן אדם בעצם מוכן להיות במקלחת קרה, והמוח יגיד לו רק, תברח, מה אתה עושה פה? מה, אתה משוגע? זה מה שהמוח יגיד לנו, כי הוא הישרדותי, והוא רק רוצה שלנו נוח ונעים. שלא יהיה לנו סבל ולא יהיה אי נוחות. אבל כשאתה מסוגל לנהל את הסיטואציה, להסתכל על זה מלמעלה ולהגיד מה אני חושב, מה אני מרגיש, ולשעות, לשעות בזה, להיות יותר חזק מהמוח, יותר חזק מהרעשים, ולהגיד לא, נכון, זה לא נעים, כואב, לא נוח, אני נשאר. אז אתה מקבל חוסן, קודם כל אני מקבל חוסן. שאתה יותר חזק, ואתה מבין כמה אתה חזק.
נתן לך פה קו למוצר חדש. מקלחת קרה בחמש בבוקר.
בדיוק, אבל לא תפור עושות את זה, מה, יש לי הודעות כל היום. המקלחת קרה, היה זה שחקר, שלב הבא זה אמבט יוצא איתך.
בחמש בבוקר.
כן, בחמש בבוקר. אז אני אומרת אז הבנתי מה זה החוסן הנפשי שלי, ואז אתה לוקח את זה לרבדים הרבה יותר גבוהים. כי אם אני מוכן לפגוש אי נוחות...
יש הרבה מקומות בחיים שהמוח אומר לנו תברח.
בדיוק, תברח. כן. הנה, אני עושה כנס, ואנשים, ואני פונה לאושיות גדולות, והן אומרות לי, לא מקובל עליהן. או אפילו לא עונות לי, או לא מתייחסות. או דברים לא עובדים. עכשיו, זו תחושה לא נעימה. כן. תחושה של תחייה. מה בא לך? לברוח. ואני אומרת, לא. אני מסוגלת להתמודד עם תחושה של תחייה. אני מסוגלת להתמודד עם אי נוחות. הכל טוב. אני נשארת. זאת הגדילה. רק ככה אתה יכול לגדול, שאתה מוכן לקבל לא, שאתה מוכן לקבל דחייה, שאתה מוכן לקבל כל מיני סיטואציות לא נעימות ולהישאר. ואז אתה גדל, ואז אתה יכול באמת לגדול, כי אתה מוכן לפגוש את האינוחות הזאת. זה משהו שאני עוד הרבה מדברת עליו. יש לי אפילו משפט שאומר, איזה כיף שלא כיף. מה הכוונה איזה כיף שלא כיף? אחד הפודקאסטים שעשיתי בזום, בשלב יותר קודם לפודקאסט שאנחנו עושים עכשיו, זה היה עם מאיה אלפר שהיא שורדת נובה, היא הייתה 6 שעות בנובה, בשיח, היא סתתרה בתוך שיח, דיברנו על השיח.
הצלימה את עצמה.
דיברנו על השיח בתוך השיח, מה היא חשבה? מה היה השיח בתוכה? היה מדהים, שיעור מדהים על תודעה ועל אמונה, באמת ברמה פנומנלית, היא מדהימה. וראיתי אצלה פוסט באינסטגרם, שבאמת היא גרה בגוטמלה, עם ילדים ככה כאור, והיא רושמת שם באיזשהו פוסט עם נוף מדהים, טרופי כזה. היא רושמת, איזה כיף שכיף. אמרתי, וואלה, נכון. זה כיף שכיף, אני גם, כיף. ואז אני בן אדם של השראות, מכל דבר לוקחת השראה, ואמרתי, וואלה, איזה כיף שלא כיף. מה זאת אומרת, מה כיף שלא כיף? איזה כיף שאני למשל שונאת לעשות ספורט, שונאת ספורט, מיוחד עם עוני כוח, ואני עושה את זה. למרות שאני שונאת, אני לא בורחת, איזה כיף. ולא כיף בגלל שאחר כך יהיה כיף. לא, בנות אומרות לי, אני אומרת להם, תסבירו לי שנייה את זה.
זה בעצם הבחירה לעשות את זה.
כן. זה לא בגלל שאחר כך אני אהיה רזה, אחר כך אני ארד במשקל, או אחר כך אני אהיה חזקה, ואחר כך יהיו שרירים. לא, עכשיו כיף. למה? כי אני יותר חזקה. איזו עוצמה. אני יותר חזקה מהמוח שאומר לי לא. איזה כיף שלא כיף, ואני עדיין פה. אז זה מלווה אותי להמון סיטואציות בחיים. באמת אפילו בזוגיות, איזשהו קטע עכשיו עם בעלי, ולא בא לי להשלים איתו. מה לא בא לך לעשות? דבר איתו. תעשי את זה. או כל סיטואציה שקורית, גם אפילו אצל רופא שיניים. והייתי שואלת אצל רופא שיניים, קפוצה כולי. לפני שבועיים הייתי. רפויה, נכון, לא כיף. אבל אני מסוגלת, אני פה.
זה מוצר טוב.
זה הקורס הבא שלי, זה הקורס הבא שלי, זה ההבנה הזאת, מה זה יציאה מאזור נוחות, למה זה כל כך בסדר, שכואב לנו, זה בסדר, זה בסדר, אני מדברת גם על כאבים פיזיים, ואני סובלת מכל מיני כאבים פיזיים, אנשים לא יודעים את זה, כן זה בסדר, הכל טוב, גם כיף.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
כן, אני הייתי, בגלל שאתה באמת מאסטר, בנושא הזה של שינויים, והרגלים, אתה מדבר על זה הרבה, אז הייתי רוצה, ועשית דרך מאוד ארוכה עם זה, וזה, אפילו הפודקאסט שלך נקרא, עושים שינוי. תראה לנו ככה, איך עושים שינוי?
אני חושב שעבורי זה הבנה שזה דרך חיים, כאילו זה, כי באמת אין שום דבר קבוע בחיים האלה, חוץ מהשינוי, אוקיי? ואני חושב ש... את יודעת, כל שינוי, עשיתי הרבה מאוד שינויים בחיים שלי, ובהתחלה באמת כל שינוי כזה זה רגע מאוד דרמטי, כן, אז זה מקום עבודה, לצאת לטייל בעולם עם הילדים, למכור עסק לשותף, להתגרש, כן. הרבה שינויים, התמודדות עם הסרטן, הרבה שינויים מאוד משמעותיים. היום אני מבין שזה חלק באמת מהדינמיקה של מה זה אומר להיות פה בחיים, אוקיי? זה להשתנות כל הזמן, ו... אם אני רגע, לי זה עוזר להוציא רגע את הדרמה מכל הסיפור, זה לא שאין דרמה באופן מוחלט, אבל זה עוזר רגע להרגיע את המערכת.
אבל השינוי זה החיים.
זה החיים, כן, את יודעת, זה נורא שישע אותי בתקופת הקורונה, שאנשים כל הזמן מדברים שהם רוצים לחזור לשגרה, כאילו, אין שגרה, זו השגרה, כאילו, זה, מה לא הבנתם? וזה דבר גם אחרי מה
שקרה בשביל,
כן, המציאות החדשה. אנחנו לא נחזור לשישי באוקטובר.
לא יקרה.
אוקיי, זה לא יקרה. כמו שאגב,
לא אמור לקרות.
כמו שאנחנו לא נחזור ל-13 בינואר שהיה אתמול, אנחנו לא נחזור, כאילו, אנחנו כל הזמן, העולם משתנה ואנחנו משתנים. אני חושב שזה מתחיל בעיניי בתפיסה הזאת, שבאמת להבין שזה, ששינוי הוא כאן, הוא להישאר, זה חלק בלתי נפרד מאיתנו ומי שאנחנו. ואז במקום לנסות להתנגד לו, כמו שרוב האנשים מנסים, מה זה להישאר באזור הנוחות, דיבר על זה קודם, זה להתנגד לשינוי. זה המשמעות, זה להתנגד לשינוי, זה לא להסכים לו. ואז אנשים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלהילחם בזה. עכשיו, זה, נתן פה רגע איזה דימוי שיכול להסביר את זה, זה כמו שאני יושב בקייק באיזשהו נהר, אוקיי? עכשיו, אני יכול לנסות לחתור בקייק הזה נגד כיוון הזרם. אוקיי, אני אפיל המון אנרגיה, המון מאמץ, המון, אבל אני אולי אתקדם קצת, כן? אבל זה עדיין הרבה אנרגיה והרבה מאמץ. אני פשוט רגע אסובב את עצמי, אני לכיוון של הזרם בדיוק, אז אני צריך כאילו להבין את הכיוון של הזרם בחיים שלנו, שחלק מהכיוון של הזרם הזה אגב אומר, שלפעמים אתה מגיע לאיזשהו מפלון, אוקיי, עכשיו גם במפתדת, לפעמים בזרם אתה עוד יכול לכוון את עצמך ימין עצמנו במפלון, אין פה שליטה על הדבר הזה, אז כל מה שאתה יכול, כן, קפל את המשוטים פנימה, תחזיק חזק, ובתקווה ש... שתזרום ותצא בתא השני, ואגב יכול גם שתתהפך באמצע. וכאן זה חוזר באמת לאיזשהו משהו בעיניי מאוד פנימי, מאוד עמוק של כל אחד עם עצמו, של החיבור לעצמי והאמונה שאני שיהיה בסדר.
אוקיי, תמיד יהיה בסדר.
כן, זה משהו שאני אגיד שוב, גם כשחליתי בסרטן, אז דיברנו אחד על הסבל הסופי, הדבר השני שהחזיק אותי זה שאם אני פגשתי את האתגר הזה, זה רק בגלל שאני יודע להתמודד איתו.
יש לך את הכלים.
כן, זאת אומרת, לא הייתי פוגש אתגר כזה אם לא היה לי את היכולת להתמודד איתו. אני חושב שזה נכון לכל אחד וכל אחד שמשהו חווה היום, ואנשים חוו בחודשים האלה לצערנו דברים מאוד מאוד קשים. אבל אני חושב שבאמת אנחנו פוגשים את האתגרים שאנחנו יכולים להתמודד איתם. זה חלק מההתפתחות שלנו. והחיים בסוף חזקים יותר מהכל, כמה שזה עצוב אולי כאילו לשמוע את זה או לומר את זה, אבל בסוף כן, והחיים ממשיכים, כי זה הדינמיקה של החיים, הם ממשיכים, הם לא נעצרו בשבעה באוקטובר, כן, הם לא נעצרו בשבעה באוקטובר, הם המשיכו עם כל הכאב, עם כל מה שמתלווה לזה, אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו עברנו בחיים שלנו הרבה מאוד, ובחיים של המדינה הרבה מאוד דברים קשים, אנחנו, מדינת ישראל קמה לשרידי השואה, בואו לא נשכח את זה, כן,
כאילו. קמה משם.
כן, היא קמה משם, היא הוקמה משם, אני לא חושב שהיא הייתה מוקמת כל כך צמוד וכל כך מוקדם, אם לא הייתה את השואה קודם. אז זה חלק מהדינמיקת החיים שלנו.
שהעולם תמיד הולך, כמו שאמרת, יהיה טוב, העולם תמיד הולך למקום של ריפוי, זה כמו המקום הזה שאם יש לי פצע עכשיו, ונפלתי ויש לי עכשיו משהו מגליד, אז זה הנה, זה מגליד, זה כאילו, זה הולך לריפוי, הפרח הוא הולך לפריחה, תמיד יש את העולם, הוא בא לרפא את עצמו, זאת אומרת, גם אם יש איזשהו משבר, הוא נועד לריפוי, משהו בסוף יקרה ויצא מזה משהו טוב, כמו מהקורונה, כמה דברים טובים קרו.
נכון.
עכשיו, המצב הזה באמת הוא נוראי, והוא המון כאב, והמון המון שכול וצער, אבל יש משהו גדול מאיתנו שמנהל את זה, ויודע מה טוב, ושוב, בראייה שלי זה, בורא עולם הוא טוב ותכלית הטוב להיטיב, תמיד יהיה טוב, אם אנחנו לא רואים את זה, אז זה מקום של, זה כמו שאנחנו ניקח גרעין, שמנו אותו באדמה, אנחנו מצפים לראות עכשיו תוך שנייה עץ.
כן, יש זמן, יש הבשלה.
ואז אנחנו נפתח, לא קורה כלום, נפתח, נוציא את האדמה לזה, ניקח את הגרעין, הוא כולו רקוב. אתה אומר, מה רקוב? אני באתי להביא צמיחה, מה רקוב? אבל מהריקבון הזה, בן אדם נשתל, דברים קורים.
כן.
אז זה המקום הזה של היה טוב, כמו שאמרת. תמיד זה ייקח אותנו למקום של טוב, וגם אמרת עוד משהו מאוד חשוב, שהבנת שיש לך את הכוחות להתמודד. ואני מהשנה הזאת, באמת השנה לא קלה שעברתי, יצאתי עם, זה לא, כבר לא אמונה, זאת ידיעה, בתוך הגוף, זה פשוט חרות על הגוף שלי, שבזרת השם, מה שיקרה, יש לי את הכוחות.
וזה סוג הדברים אבל שקורים רק כשאתה מוכן להיות בתוך הנקודות המורכבות האלה.
נכון.
אוקיי, וזה יכול להיות דבר שדיברנו עליהם קודם בשיחה של ה... של 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 במקומות של הלא כיף, כן, במקומות של הקושי, של
המקומות, אתה מוכן לשעות שם, לא לברוח, לא להתנגד,
כן,
לא להתנגד.
בדיוק, יש המון ערך בלשעות במקומות האלה, יש המון ערך בלעבור ולחוות את הכאב, את הפחד, את התסכול. בדיוק באתי לפה אחרי פגישה עם לקוחה, והיא הביאה איזשהו תסכול שהיא חווה, ואמרתי מצוין, תהיי בתסכול הזה.
זה בסדר.
תהיי בו.
אנחנו מחונכים.
אפשרתי אותו, ומה היית עושה בדרך כלל כשהיית במקום כזה? ומה, היית מיד יוצאת לפעולות? אמרתי, אוקיי, זה הרגיל שלה.
בדיוק.
עכשיו, פה בדיוק בואי תעשי הפוך. תהיי עכשיו בתסכול הזה. ובואי עכשיו, לא יודע כמה זמן זה ייקח. תהיי עם הדבר הזה, ותראי מה קורה שם. ושוב, זה גל, זה עובר. זה עובר. ואז, אבל ברגע שזה עובר וזה עובר דרכנו, אנחנו כבר נהיים משהו אחר לגמרי.
חסינים יותר, חזקים יותר.
כן.
אז אני יודעת מהשנה הזאת, גם שעם כל ניסיון אני אקבל כוחות, כי ככה זה עובד, אין אפשרות שלא, וגם שזה בסוף יצא לטובה. בסוף זה יתברר לטובה, כי אני גיליתי על עצמי בשנה הזאת כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה עוצמות, והפודקאסט הזה הוא חלק מהעוצמות האלה. אז כן, זה משהו שאני באמת רוצה להעביר, את ההבנות, התובנות שאספתי במסע הזה, ולבוא ולהגיד לאנשים, אפשר אחרת. יהיה בסדר, יהיה טוב.
כן.
אז כן, וגם להגיד, כמו שאמרתי, שאני מאוד אוהבת העניין של המילים והפסוקים, אז התחלתי עם העניין של פסוק אחד ביום, יש לי כזה באמת מיזם כזה שפסוק, כל בוקר עולה פסוק אחד, אנשים קוראים, נושמים, ממשיכים הלאה, זהו, אל תגידו פרק, אל תגידו כלום, תנשמו, תמשיכו, בכלל תנשמו, לנשום, לנשום, זה אחד הדברים החשובים במסע החיים שלנו, אנחנו מכניסים נשימה, אז זה האפשרות הזאת גם לבחור, כשאתה נושם, לפני שאתה מגיב, ואתה שנייה מכניס נשימה, בדיוק כבר 2-3 שגר, מה זה 2-3 לפני שאתה משתגר? יש לך אפשרות לבחור פה, יש לך טווח כזה, שאתה נושם ואתה אומר, רגע, מה אני רוצה להגיד, מה אני רוצה לעשות? אז נשימה זה דבר מאוד מאוד חשוב. נשימה, נשמה, זה אותם אותיות. אז תודה רבה.
תודה.
היה ממש כיף. וזהו, שהמסר יעבור עליו, ואם זה ייתן לאנשים קצת ערך, אז כבר היה שווה את זה.
אמן ואמן.
תודה רבה רבה.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו Eran Stern מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, aranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך. ככה זה מופיע באתר, aranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.